הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros kosha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי ב' באדר א' תף שין עין וב, מסכת גיטין, דף סמך. אתם מאזינים לרדיו כל חיה משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילץ. לומדים אנו היום בסייעתא דשמיא גדולה את הדף השישי ממסכת גיטין, ועם מסכת גיטין כולה אוחזת 90 דפים, ואומר שאנחנו נכנסים אל השליש האחרון והמסיים בסייעתא דשמיא גדולה את מסכת גיטין. השתבח שמו לעד, תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף נ"ט ממסכת גיטין. בסוף השיעור שאלנו 6 שאלות על מנת שישמשו לנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. כעת נשאל עוד פעם את השאלות ונשיב את התשובות לאותן שאלות. שאלה הראשונה על דף נ"ט הייתה, מדוע בית דין שנמנים על דיני נפשות מתחילים מהצד? והתשובה היא כפי שאומר אותה רשי, שנאמר לו תענה על ריב, להיות וכתוב את המילה ריב ללא יוד בין הרי שלבט, דורשים זאת כאילו כתוב לא תענה על רב. הקטנים לא יכולים לחלוק על הגדול. שאלה שנייה, האם לבין ביתי רחרש קופץ ונקפץ לעניין גיטין? התשובה, יש אומרים שאמר רב נחמן שבגיטין מודה בן בתירה שמועיל רק רמיזה, ויש אומרים שאמר שגם בגיטין מועילה קפיצה. שאלה שלישית, מה הדין בתאו הפעוטות עד שטות? התשובה, קנה ומחזיר הונאה. שאלה רביעית, ואילו ג' דברים יש משום גזל מפני דרכי שלום, ולרבי יוסי זה גזל גמור? התשובה, במצודות חיה ועוף, במציאת חרש שוטה וקטן, ובעני המנקף ונפלו לו זיתים. שאלה חמישית, למה נצריכה משנתנו לומר שסדר הקריאה הוא כהן לוי וישראל והרי מדאורייתא הוא? התשובה, כדי לומר שאף לרבו אין הכהן יכול לחלוק כבוד בזה ויקראו כסדר. שאלה שישית ואחרונה על דף נ"ט, באילו אופנים אפשר שיקרא ישראל במקום כהן כשיש שם כהן? התשובה, כאשר רוצה לחלוק כבוד לרבו בימי שני וחמישי, או בחגון רב אונה שאפילו הכהנים החשובים כפופים לו. אלה התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו אתמול בדף נ"ט ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעתא דשמיא הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ב' באדר א' תשע"ו, יום חמישי בשבוע. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היום על דף סמך ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נ"ט עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה פותחת במילים אילו דברים אמרו מפני דרכי שלום. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נרבה בשמחה ונצליח. הרבע שעה הראשונה של השיעור זהו עמוד שלמדנו אתמול, וכעת נשנן ונחזור עליו פעם נוספת. משנתנו מביאה הלכות שתקנו חכמים מפני דרכי שלום. אומרת המשנה, אילו דברים, אילו דינים שאמרו חכמים שיש לנהוג בהם מפני דרכי שלום. כהן קורא בתורה ראשון, ואחריו קורא לוי, ואחריו קורא ישראל, ותקנו שסדר זה יהיה קבוע מפני דרכי שלום, שלא יאמר כל אדם אני קורא ראשון ויבואו לריב על הדבר הזה. ואף שעדיין יש חשש שיריבו על העלייה השלישית, ומשום כך תקנו סדר גם בעליות הללו כמבואר בגמרא לקמן בדף סמך עמוד א'. מכל מקום, תקנו את הסדר הזה מחמת הדרשות שתביא הגמרא לקמן בדף נ"ט עמוד ב', שיש להקדים את הכהן והלוי לישראל. עוד דין מביאה המשנה, חצר גדולה שיש בה כמה בתים של כמה בני אדם, מדין תורה מותר לטלטל בשבת מהחצר לבתים ומבית לבית, כיוון שכולה רשות היחיד. שלמה המלך ובית דינו תקנו שיהיה אסור לטלטל בה, אלא אם כן עשו כל השכנים עירוב חצרות, כלומר, נוטלים מאכל השייך לכל השכנים והניחו באחד הבתים, והרי זה כאילו כולם מעורבים זה עם זה וכל הבתים נחשבים כרשות אחת. אומרת המשנה, בני חצר שמערבין שעושים עירוב חצרות מניחים את הפת בבית ישן, בבית שהיו רגילים להניח בו את הפת ואין משנים להניחו בבית אחר, מפני דרכי שלום. תקנה נוספת שמביאה המשנה בדף נ"ט עמוד ב', בזמנם כדי להשקות את השדות היו חופרים חפירה מהנהר עד השדה כדי למשוך על ידה מים. לחפירה הזו קראו אמת המים, ורגילים היו גם לעשות בורות לאורך אמת המים ליד אמת המים, ולמלותה ממי האמה כדי שאם תתייבש האמה, ישקו את השדות ממי הבורות. תקנו חכמים, אומרת המשנה, שהבור שהוא קרוב לאמה מתמלא ממנה ראשון, ורשאי לעצור את זרימת מי האמה עד שיתמלא בורו. אחר שיתמלא הבור הראשון, ימלאו את שאר הבורות הרחוקים יותר, וגם התקנה הזו היא מפני דרכי שלום שלא יבואו לריב מי ימלא תחילה. תקנה נוספת, מצודות חיה ועופות ודגים שניצודו בהם בעלי חיים, אף שעדיין לא עשו בהם הבעלים קניין ואינם שלהם, יש בהם במי שנוטל את הבעלי חיים הללו משום איסור גזל מפני דרכי שלום שלא יבואו בעל המצודה והנוטל את החיה לריב. רבי יוסי חולק ואומר שתקנו חכמים שיהיה זה כגזל גמור ולא רק כגזל מפני דרכי שלום. הגמרא לקמן בדף סמך א' עמוד א' תבאר שלשיטת הנקמה הגזלה הזו אינה נידונת בבית דין, ולדעת רבי יוסי זה גזל גמור, כלומר שבית דין דנים בו ומוציאים אותו מיד הגזלן. תקנה נוספת, מציאת חרש שוטה וקטן אף שאין להם דעת לזכות במציאה, מכל מקום יש בהן במי שנוטל מהם את המציאות הללו משום איסור גזל מפני דרכי שלום שלא יבואו קרובי הקטן להתקוטט עם מי שנוטלה. רבי יוסי אומר, תקנו חכמים שיהיו במציאות הללו איסור גזל גמור. תקנה נוספת, עני המנקף בראש הזית, ומדובר פה דווקא בעני הנוטל לקט שכחה שנותרו בעץ, אבל לא תקנו זאת חכמים בכל עץ של הפקר. אם כן, אני המנקף חותך את הזיתים שבראש עץ הזית כדי להפילם לארץ ולאוספם אחר כך, אף שלא זכה בהם מכל מקום. מה שתחתיו, הזיתים שנשרו מהעץ על ידו, יש בהם איסור גזל, מפני דרכי שלום שלא יבוא לריב עם הנוטלם. רבי יוסי אומר, תקנו חכמים שיהיה בזה איסור גזל גמור. והתקנה האחרונה שמביאה כאן המשנה, אין ממכין, אין מוכין ביד עניי עובדי כוכבים בנטילת לקט שכחה ופאה מזדות ישראל, אלא מניחים להם ליטול מתנות עניים אלו מפני דרכי שלום. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף נ"ט עמוד א' וסופה בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללגמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שכהן קורא בתורה ראשון ואחריו לאיבי וישראל מפני דרכי שלום. מבררת הגמרא, מינה אני מילי, מיניין לחכמים שיש לתקן דווקא סדר זה, שכהן קורא תחילה ואחריו לאיבי וישראל. אבל אין השאלה על עיקר טעם התקנה שיש סדר בקריאות, שהרי זה כבר נתבהר במשנה שהוא מפני דרכי שלום. וחתם סופר מוסיף ומבאר שהיה מקום לומר שהכהן יקרא אחרון כיוון שמעלים בקודש ואין מורידים. על זה מבאר את הגמרא, אמר רב מתנה דאמר קרא בספר דברים פרק למד א' פסוק ת', ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהני בני לוי שיקראו בה. ויש לדייק מדוע כתבה התורה הכהני בני לוי, אתו אנה לא ידענה דכהני בני לוי נינו, האם אנחנו לא יודעים שכהנים הם בני לוי, הם משבט לוי? אלא יש ללמוד מהפסוק הזה שהוא נאמר לגבי לימוד התורה, שכהן קורא בתורה ברישה ראשון, כמו שמשה רבינו נתן לכהנים תחילה לקרוא בתורה, ואדר ואחריו לוי. והיה הגמרא דרשות נוספות, רבי יצחק נפרא אמר, יש ללמוד את הסדר הזה מאחה מכאן, מהפסוק הבא שנאמר בספר דברים פרק חפה לפסוק ה', וניגשו הכהנים בני לוי, ויש לדייק, אתו ענן לא ידינן וכי לא ידענו דכהנים בני לוי נינו, שהם בני לוי, שהם משבט לוי, אלא יש לדרוש שכהן קורא ברישה ואדר ואחריו קורא לוי. והפסוק הזה נאמר בפרשת עגלה ערופה. שואל החתם סופר, כיצד ניתן ללמוד ממנו את סדר העליות בקריאת התורה? והוא מבהר שכוונת הגמרא לדייק מהפסוק הזה שכהנים גם כן מכונים בני לוי, וכיוון שהם כוללים את שתי המעלות, גם כהונה וגם לוויה, יש להקדימם ללוויים. רב אשי אמר, יש ללמוד את הסדר הזה מאחה מהפסוק הבא בספר דברי הימים א' פרק כ"ג פסוק י"ג, בני אמרם אהרון ומשה ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, ודורשים מפסוק זה שיש לנהוג בכהן קדושה ולכבדו לקרוא ראשון. ואומנם לפי הדרשה הזו עדיין קשה, מניין לנו שלוי קודם לישראל? מציין הרשש לדברי הגמרא במסכת הוריות י"ג עמוד א' שלמדה מהפסוק, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, שלוי קדם לישראל. כך גם יש לפרשה בדרשה הבאה מהפסוק וקידשתו. הפכי הברה בא אומרת הגמרא, אמר יש ללמוד את הסדר הזה מאחה מכאן, מהפסוק הזה שנאמר לכהנים בספר ויקרא פרק חף א', פסוק ח', וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך. רשי על התורה כותב שעיקר הדרשה היא מסיום הפסוק, קדוש יהיה לך. יש לנהוג בו קדושה ולהקדימו לכל דבר שבקדושה, ובכלל זה שיקרא בתורה הראשון. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנא דבי רבי ישמעאל שנה, תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, מהפסוק וקידשתו יש ללמוד, שאנו מצווים לנהוג בכהן קדושה על ידי שנכבדו, שיהיה הוא ראשון לכל דבר שבקדושה. ומפרט את הברייתא כגון לפתוח בקריאת התורה, או לדבר בישיבה ראשון ולברך ראשון ברכת הזימון שבסעודה, וגם בברכת המוציא יש אומרים, וכן בכל חלוקה שיש לו עם ישראל, יש לכבדו ליטול את המנה היפה, החלק היפה ראשון. אומר התוספות ריד שלמרות שמבואר במסכת פסחים דף נון עמוד ב' שלגבי חלוקת שותפות שהנותן את החלק היפה אינו רואה סימן ברכה, היינו כשנוטלו מעצמו, אבל כשישראל מכבד את הכהן לתלו אין חשש. על פי הדרשות הללו מקשה הגמרא לאמור במשנה שטעם הקדמת הכהן הוא מפני דרכי שלום. אמר לאביי לרב יוסף, איך הקדמת הכהן נאמרה רק מפני דרכי שלום כמשמעות משנתנו? והרי דאורייתא היא שהרי למדו זאת מפסוקים. מתרצת הגמרא, אמר לה, ישיב לו רב יוסף, אכן דין זה הוא מדאורייתא. כוונת המשנה היא שטעם ציווי התורה הוא מפני דרכי שלום. תמה אביי על תירוצו של רב יוסף, והרי כל התורה כולה נמי גם כן מפני דרכי שלום היא נאמרה. דכתיב נאמר על התורה בספר משלי פרק ג' פסוק י' ז', דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אלא אמר אביי, באמת סדר הקריאה בתורה הוא מדאורייתא, והמשנה חידשה בזה שאמרה מפני דרכי שלום דין נוסף, והיינו לכדמר. להשמיע את דינו של רבא בר נחמני שהיה רבו של אביי. נתניה שנינו בתוספתא של מסכת ברכות בהלכות דרך רץ בסעודה. שניים שאוכלים יחד ממתינים זה לזה באכילת המאכל שבקערה, אם הוא צריך אחד מהם ללכת מעט או שפסק מאכילתו כדי לשתות, אז ימתין לו חברו עד שימשיך, אבל שלושה בני אדם האוכלים יחד אין ממתינים. אינם צריכים להמתין זה לזה, ואף אם יצא אחד מהם יכולים השניים להמשיך לאכול. וכן הבוצע מברך המוציא על הפת ומוציא את כולם ידי חובה, הוא פושט ידו תחילה בתבשיל כדי ללפת את הפת שבירך עליה. ומבאר המערם שיף שהיה דרכם ללפת אפילו את פרוסת המוציא. ואילו התוספות במסכת ברכות דיבור המתחיל אין מפרשים שהתוספתא כאן עוסקת בתבילת פרוסת המוציא במלח. ממשיכה התוספתא ואומרת, ואם בא הבוצע לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו שיושבים עמו בסעודה, הרשות בידו לתת להם לאכול לפניו מהתבשיל. ואמר מר, אמר רבא בר נחמני, עלה על ההלכה הזו. לא שנו בתוספתא שאדם רשאי לחלוק כבוד לרבו אלא בסעודה שאין רבים מצויים בה. אבל בקריאת התורה בבית הכנסת, לא, אין הכהן רשאי לחלוק כבוד לישראל שיקרא לפניו, וזאת מחשש. דעתו לנצויי שיבואו לריב בעניין הזה, ונמצא שאף שעיקר הדין שכהן קורא ראשון הוא מן התורה, וכמו שדרשה הגמרא, מכל מקום חידשו חכמים במשנתנו, שאין הכהן יכול לוותר על כבודו ולתת לישראל לקרוא לפניו מפני דרכי שלום. אמר רב מתנה, רב מתנה בא לפרש את דינו של רבא בר נחמני, הדין הזה דאמרת שבבית הכנסת לא, אין הכהן רשאי לוותר על כבודו, לא אמרן זה לא נאמר, אלא בשבתות וימים טובים דשכיחי רבים, שמצויים הרבה בני אדם בבית הכנסת ויבואו להתקוטט, אבל בקריאת התורה שבשני ובחמישי, לא נאמר הדין הזה כיוון שאין רבים מצויים בבית הכנסת ואין לחשוש שיתקוטטו. אומר תוספות בדיבור המתחיל, אבל, אמנם בזמננו מצויים רבים בבית הכנסת גם בשני ובחמישי, ואסור לכהן לוותר על כבודו גם בימים אלו. שואלת הגמרא, איני וכי כך הדינו? והרבון השיה ישראל קרי בכהני, היה קורא בתורה ראשון במקום כהן ואפילו בשבתות וימים טובים. הרצת הגמרא, שייני שונה רב אונה שהיה גדול מכל בני דורות, אפילו רבי ימי ורבי אסי, שהיו כהני חשיבי דארץ ישראל, היו הכהנים החשובים של ארץ ישראל, מי חפיו וקייפילי, היו כפופים לפניו, ובאופן כזה אין חשש שיבואו לריב ולהתקנות בו. מבואר בסוגייתנו שישראל תלמיד חכם שאין הכל כפופים לו, אינו רשאי לקרוא לפני כהן, ובמסכת מגילה דף כוח עמוד א' נאמר, שאמר רבי יוחנן שאסור לתלמיד חכם להניח לעם הארץ לקרוא לפניו, וישראל תלמיד חכם קודם אפילו לכהן גדול עם הארץ. אומרת שם הגמרא, שרק אם הכהן וישראל שווים במעלתם, יש להקדים את הכהן לישראל. אם כן, משמע שכל ישראל תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ. לדעת הרמב"ם בפירוש המשניות שאכן כך יש לנהוג להלכה ולהקדים כהן לישראל, רק אם הם שווים במעלתם, אבל ישראל תלמיד חכם וכהן עם הארץ, יש להקדים את הישראל לכהן. אבל תוספות בדיבור המתחיל דאפילו כותבים שכהן קודם גם לישראל תלמיד חכם, ורק באופן המבואר בסוגייתנו שהישראל גדול מהכהן במידה רבה כמו רבונה שהיו כל חכמי ישראל כפופים לו, הוא קורא תחילה. ובאר התוספות ריד מה הטעם, כיוון שתלמיד חכם רגיל עדיין מתקנים בו וכל אחד חושב את עצמו לתלמיד חכם כמותו ויבואו לריב. רק תלמיד חכם שאין גדול כמותו בכל הדור, רשאי לקרוא ראשון. מביאה הגמרא דינים נוספים בהלכה הזו שכהן קורא ראשון. אמר אביי נקטינן, מוחזקת בידינו הלכה זו מאבותינו, שאם אין שם בבית הכנסת כהן שיקרא ראשון, נתפרדה החבילה, התבטל סדר הקריאה, ואין הלוי קורא כלל. ואומר הריטב"א, שאין הלוי קורא אחרי ישראל כדי שלא יחשבו שהוא ישראל, ואינו קורא ראשון כדי שלא יחשבו שהוא כהן. ומבאר הר"ן במסכת מגילה שבישראל אין חשש כזה, כיוון שיודעים שהוא ישראל, אבל בלוי יש חשש שידעו שאינו ישראל ויחשבו שהוא כהן. ועוד מפרש רש"י בשם רבי יצחק הלוי, שכשאין כהן התבטל סדר העליות ואפשר לקרוא ללוי בכל מקום גם אחרי ישראל. ואילו תוספות בדיבור המתחיל להתפרדה מפרשים שכוונת הגמרא שאין הלוי קורא במקום הכהן אלא במקומו הראוי לו, כלומר שני, וישראל הוא הקורא ראשון. ובטעם הדבר שכשאין כהן משתנה גם דינו של הלוי, כותב החתם סופר, שכבודו של הלוי הוא מחמת שהוא משרת את הכהנים בבית המקדש, וממילא כשאין כהן, בטל כבודו של הלוי. ועוד אומרת הגמרא, אמר אביי נקטינן, שאם יש כהן ואין שם לוי, קורא כהן במקום הלוי. וטעם הדבר שקורא הכהן שני ולא ישראל, כותב הריטב"א, שאם יקרא ישראל שני, יש חשש שיחשבו שהוא לוי. ובשיבולי הלקט מבואר הטעם, מחמת שגם הכהנים קרואים בני לוי, ולכן מסתבר לעלות כהן במקום לוי ולא ישראל. שואלת הגמרא, איני וכי כך הדין הוא? ואמר רבי יוחנן, כהן אחר כהן לא יקרא בתורה משום פגמו של הכהן הראשון, כי אמרו שהראשון לא היה כהן, ולכן העלו אחריו כהן אחר, וכן לוי אחר לוי לא יקרא בתורה משום פגם שניהם, שמה יאמרו שהראשון לא היה לוי, ולכן העלו אחריו לוי, ושמה יאמרו שהשני אינו לוי, ולכן עלה במקום ישראל. ומבואר אם כן שאין כהן קורא אחר כהן, ושלא כדברי אביי. תרץ את הגמרא, כי כאמרינן באותו כהן. דברי אביי נאמרו באותו כהן שקרא ראשון, שאם אין שם לוי הוא חוזר וקורא שוב במקום לוי, ובזה אין חשש לעז, שהרי ראו שעלה ראשון. דנה הגמרא בדברי רבי יוחנן ושואלת, מה ישנה לוי אחר לוי? דאיקה פגם שניהם, במה שונה האופן של לוי הקורא אחר לוי שאמר בו רבי יוחנן, שיש חשש שיאמרו שיש פגם בשניהם, כיוון דאמרי יאמרו האנשים, חד מיני או אחד מהם לב לוי הוא. אם כן, הרי בכהן הקורא אחר כהן נמי, גם כן יש לחשוש אמרי שיאמרו האנשים, חד מיני או אחד מהם לב כהנו, ומדוע אמר רבי יוחנן שהחשש הוא רק משום פגמו של הראשון, והרי גם לגבי השני ייתכן שיאמרו שאינו כהן ולכן קרא שני במקום לוי. משיבה הגמרא, דברי רבי יוחנן נאמרו כגון דמוחזק לן באבוה, דאי שני דכהנו. ידוע לנו באביו של העולה שני שהוא כהן, וכיוון שכך אין חשש שיאמרו שבנו אינו כהן. שואלת הגמרא, והרי רבי יוחנן לא חילק בין המקרים, ואם כן הכנה מגם לגבי לוי מדובר באופן דמוחזק לן באבוה, דאי שני דלוי הוא, שידוע לנו באביו של השני שהוא לוי, ובכל אופן אמר רבי יוחנן שיש חשש פגם גם בשני, אלא בוודאי הכוונה, כיוון דאמרי יאמרו שאביו של השני ממזרת או נתינה נסיב, הוא התחתן עם ממזרת או נתינה האסורות עליו, נתינה הכוונה מהגבעונים, וזו אומה שהתגיירה בימי משה רבינו, ומשה גזר עליהם עבדות ואיסור חתנות לדורו, ויהושע גזר עליהם עבודות כל זמן שבית המקדש קיים, ודוד המלך גזר עליהם עבודות לעולם, כפי שלמדנו במסכת יבמות דף ע"ח עמוד ב. אם כן, יש חשש שיאמרו שאביו של השני התחתן עם ממזרת או נתינה שאסורות עליו, ופסל לזרי ופסל בנישואין עלו את זרו, ולכן בנו נחשב כישראל ועולה שלישי. אם כך, הכנה מגם כאן לגבי כהן הקורא אחר כהן, אמרי יאמרו האנשים, אף שמוחזק אביו של השני שהוא כהן, מכל מקום גרושה או חלוצה נסיב, הוא התחתן עם גרושה או חלוצה שאסורות לכהן, ואח לי לזרי וחילל את זרו מקדושת כהונה, ולכן קרא שני. משיבה הגמרא ואומרת, סוף סוף, הרי אף אם אביו נשא אישה פסולה לו וחילל את זרו מקדושת כהונה, לוי מי כאבי, וכי נעשה בנו לוי מחמת החילול, הרי אינו אלא כישראל, ולא היה לו לקרוא שני, וכיוון שכך אין חשש לעז על הכהן שעולה שני. לכאורה קשה, הרי כל הכהנים הם משבט לוי, ואם כן גם כשהתחלל הכהן מקדושת כהונה, עדיין הוא שייך לשבט לוי, וסברה לעלותו במקום לוי. והיה רכובת שיעורים שקדושת כהונה אינה תוספת על קדושת לוויה שיש לכל השבט, אלא הכהנים הם כעם בפני עצמו, וקדושתם הם מבטלת את ייחוסם לשבט לוי. ממילא כהן שהתחלל מקדושת כהונה על ידי שהוא התחתן עם גרושה או חלוצה, אינו נחשב אפילו כלוי, אלא כישראל. מברר את הגמרא את החשש ולמן, לאילו אנשים חששו חכמים שיוציאו לעז על הכהן הראשון שעלה אחריו כהן נוסף, אילה יושבין, אם לא יושבים בבית הכנסת כל זמן קריאת התורה, הכחז עולה. הרי הם יראו שהכהן שעלה ראשון נמנה עם שיבת העולים שצריכים לקרוא בתורה בשבת, ויבינו שאינו פגום. מבאר את הגמרא, אלא חששו חכמים לאנשים היוצאים מבית הכנסת קודם שסיימו לקרוא בתורה, והם אינם רואים שאלו רק שבעה, ושהכהן הראשון נמנה עמהם, הם הסברו שאכן עלו שמונה קרואים, מחמת שהכהן הראשון היה פגום. מבררת הגמרא מי קורא בתורה אחרי הכהן והלוי. שלחו לבני גלילה לרבי חלבו אחריהן. אחרי הכהן והלוי הם שואלים את רבי חלבו, מי קורין? כלומר, קריאת התורה בשבת שיש בה כמה קרואים אחרי הכהן והלוי, הם תקנו חכמים סדר מסוים מפני דרכי שלום. לא אבי ביד אלו היה ביד רב חלבו תשובה לשאלה הזו. אתה ושי לבא רבי חלבו ושאלת השאלה הזו לרבי יצחק נפחה. אמר להישיב לו רבי יצחק נפחה, אחריהן קוראים תלמידי חכמים הממונים לפרנסים על הציבור, ואחריהן תלמידי חכמים הראויים למנותם פרנסים על הציבור. ומבואר במסכת שבת דף קוף י' עמוד א' שזהו תלמיד חכם ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום. ואומרו, ואחריהם בני תלמידי חכמים שאבותיהם ממונים פרנסים על הציבור משום כבוד אבותיהם. ואחריהם ראשי כנסיות הממונים על ענייני בית הכנסת וחלוקת צדקה וכל אדם. ויש מחלוקת אחרונים בדין הזה. דעת הפרישה שראשי כנסיות קודמים לכל אדם, ופירוש הגמרא הוא כאילו נאמר אחריהם ראשי כנסיות ואחריהם כל אדם. באור שמח הוא מדייק מכך שלא אמרה הגמרא בפירוש ואחריהם כל אדם, שדין ראשי כנסיות וכל העם שווה ואין לראשי כנסיות עדיפות עליהם. ויהיה הגמרא נידון נוסף בהלכות קריאת התורה. שלחו לבני הגליל לשלחה שאלה על ידי תושבי הגליל לרבי חלבו, מהו לקרות בחומשים? האם מותר לקרוא בספר שנכתב בו רק חומש אחד ולא חמשת החומשים? כדי לצאת ידי חיוב קריאת התורה בבית הכנסת בציבור, או שיש בזה זלזול בכבוד הציבור ואין קוראים אלא בספר שכתובים בו כל החומשים. אבל מדובר שהחומש הזה נעשה לפי כל הלכות ספר תורה שאיבדו את הקלף לשם קדושת ספר תורה ונכתבו השמות לשמם. אומרת הגמרא לא אבי בידי לא הייתה תשובה בידו לשאלתם. אתה שיילי בא רבי חלבו ושאל לרבי יצחק נפחה ולא אבי בידי גם בידו לא הייתה תשובה. אתה שייל בי מדרשה בא רבי חלבו ושאל שאלה זו מתלמידי בית המדרש. ופשטו המאה מצאו התלמידים תשובה לשאלתו מהדין הזה. אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן ספר תורה שחסר בו אפילו יריעה אחת אין קוראים בו בבית הכנסת בציבור, והוא הדין שאין קוראים בספר שיש בו רק חומש אחד, שהרי חסרים בו כל ארבעת החומשים האחרים. אמנם אם חסרה בו רק מילה אחת או שורה אחת, אינו נפסל, ככה תוספות במסכת מגילה דף ט' עמוד א' דיבור המתחיל בהשלמה. ודעת הרמב"ן שם, שחיסרון של אות אחת פוסל רק כשהוא באמצע הספר, אבל בסוף הספר אינו פוסל, אלא אם כן חסרה יריעה שלמה. דוחה הגמרא ואומרת ולא היא, אין מכאן הוכחה לשאלתנו, כיוון שאתם שם בדינו של רבי יוחנן אין קוראים בו. זאת כיוון דמחסר במילטה, יש חיסרון בכך שהוא מכונה ספר תורה, שמשמעו ספר שלם וחסרה בו יריעה אחת, אבל לך כאן בשאלתם של בני הגליל לגבי חומשים, לא מחסר במילטה אין חיסרון בשמו שהרי הוא מכונה חומש. ובאמת יש בו את כל הפרשיות של אותו חומש. בכוונתו לומר שיותר גנאי לציבור כשקוראים בספר תורה שחסר בו פרשיות מבחומש שלם שלא חסר בו כלום. אומרת הגמרא רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו אמרו שניהם שאין קוראים בחומשים בבית הכנסת משום כבוד הציבור, שאם אינם קוראים בספר תורה שלם, נראה הדבר כעניות של הציבור שאין להם המון לקנות ספר תורה. הביאה הגמרא דין נוסף שאמרו רבא ורבי יוסף, אומרת הגמרא רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו אמרו שניהם, אי ספר הפטרתא, ספר שנכתבו בו רק ההפטרות שמפטירים בהם בשבת, ולא ספר נביא שלם, אסור למקרא בי בשבת, אסור לקרוא בו בשבת, מה הייתה, מה הטעם לדין הזה? כיוון דלא ניתן להיכתב, משום שאסור לכתוב פרשיות בודדות מהנביאים, כי אם ספר שלם, כיוון שאסור לכותבו, אסור גם לקרוא בו, שהרי הקורא בו נחשב כקורא בעל פה, ואסור לקרוא בעל פה את התורה שבכתב. מר ברבה שיוסיף ואמר לי, טלטולי לטלטל את ספר ההפטרות בשבת נמי גם כן אסור, מה הייתה ממה הטעם לכך, דלא חזה למקרה בי, שהרי אסור לקרוא בו, וכיוון שכך הוא מוקצה, אסור בטלטול. ואף שדבר פשוט הוא שכל דבר האסור בשימוש אסור לטלטלו בשבת, בכל זאת היה מקום לומר שלא יהיה גרוע הספר יותר מסתם נייר המותר בטלטול, מחמת שיש לו שימושים שונים המותרים בשבת. ולכן הוצרח מר ברבשי לחדש, שכיוון שעיקר השימוש בספר הוא לקריאה אסורה, הרי הוא מוקצה. דוחה הגמרא ואומרת ולא היא אין דינים אילו נכונים, אלא שרי לטלטולי מותר לטלטל את הספר הזה, ושרי למקרה בי ומותר לקרוא בו. וראיה לכך, דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, שערי רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, מאיני בספרי דאגדתא בשבתא, נוהגים לעיין בספר אגדות בשבת, והרי לכאורה גם בספר זה אסור לעיין, כיוון שלא ניתן להיכתב. אסור לכותבו, שהרי דרשו חכמים לכמן בדף סמך עמוד ב' מן הפסוק בספר שמות פרק למדלת פסוק זך, כי על פי הדברים האלה שדברים שנאמרו בעל פה כהלכות ואגדות אסור לכותבם, ואם כן איך ייתכן שעיינו בספרים הללו? אלא ודאי צריך לומר שהתירו זאת חכמים כיוון דלא אפשר, אי אפשר ללומדם מבלי לכותבם, שהתמעטו הלבבות והתורה משתכחת, הסמיכו חכמים להתיר את הדבר על הפסוק בספר תהילים פרק קי"ט, את לעשות להשם, הפרו תורתך. והיינו שכשיש זמן ראוי לתקן תקנה לשם שמיים, אפשר לתקנה אף אם היא מבטלת דין מהתורה. החנמי גם כאן לגבי כתיבת ספר הפטרות, כיוון דלא אפשר, אין יכולת לכל הציבור לכתוב את כל ספרי הנביאים שמפטירים בהם. התירו להם לכתוב רק את ההפטרות שקוראים בשבתות משום את לעשות להשם, הפרו תורתך, שאילולי כן, לא יקראו כלל. אבל רבא ורב יוסף שאסרו לכתוב ולקרוא ספרים אלו בשבת, חולקים על הדרשה הזו וסוברים שגם בזמן הזה אסור לכתוב את התורה שבעל פה. כך מבאר המהרש"א. ואילו בחקרי לב הוא מבאר שרבא ורב יוסף סוברים שהפסוק את לעשות להשם הפרו תורתך מתיר לעבור על דברי תורה רק בשב ואל תעשה, אבל לא בקום ועשה. דנה הגמרא עכשיו באתר כתיבת פרשיות בודדות מהתורה. בא מיני אביי מרבא שאל אביי את רבא מהו לכתוב מגילה, אם מותר לכתוב פרשה אחת מהתורה לצורך תינוק להתלמד בה. ובאר החתם סופר שמגילה הכוונה שכל המגילה רק בעניין אחד, כמו חמש מגילות שכל אחת מהן עוסקת בעניין אחד. וספר הכוונה שנכתבו בו כמה עניינים כמו ספר תורה. ממשיך אביי ואומר טיבאי, יש להסתפק בזה למאן דאמר בן לדעת הסובר שהתורה מגילה, מגילה ניתנה. כלומר שבתחילה כתב משה רבינו כל פרשה שנאמרה לו בפני עצמה, ורק בסוף 40 שנה כשנגמרו כל הפרשיות חיבר בגידין את כל הפרשיות לספר תורה אחד. לכן טיבאי, הספק הזה יהיה גם למאן דאמר שהתורה חתומה ניתנה, כלומר, שלא כתב משה רבינו פרשיות יחידות מהתורה, אלא כשסיים לשמוע את כל התורה מהשם, הוא כתב את כולה בבת אחת. ומבאר הבאי את צדדי הספק לכל אחד מהשיטות הללו. טיבאי למאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה, יש להסתפק למאן דאמר שסובר שהתורה ניתנה מגילה מגילה, אז הספק הוא האם כיוון דבתחילה מגילה מגילה ניתנה ולא נכתבה כולה בבת אחת ממילא, כותבין מותר לכתוב כל פרשה בפני עצמה כנתינתה. עוד דילמה או שמה נאמר, כיוון דבסוף אידבק הודבקו חוברו כל הפרשיות יחד לספר תורה, אידבק הודבקו ושוב אסור לכתוב פרשה אחת בפני עצמה. והחתם סופר מבאר את הצד הזה של הספק, כי אולי טעם האיסור מחמת שיש דרשות רבות בעניין סמיכות הפסוקים והפרשיות זו לזו, וכאשר הוא כותב רק פרשה אחת, הוא מאבד את הדרשות הללו. וטיבה יש להסתפק למאן דאמר תורה חתומה ניתנה, האם כיוון דחתומה ניתנה אין כותבים ממנה פרשה אחת בפני עצמה? עוד דילמה שמה נאמר, כיוון דלא אפשר, אין לכל אדם אפשרות לכתוב חומה שלם עבור התינוק. כתבינה, נתירו לכתוב, משום עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אמר להישיב לו רבא לאביי, אין כותבים פרשיות יחידות מהתורה. ומה הטעם לכך שאין כותבים? לפי שאין כותבים. אסור לכתוב פרשיות יחידות אפילו לשיטות שהתורה ניתנה באופן של מגילה מגילה. זאת כיוון שבסוף הודבקו כל המגילות לספר תורה אחד, אז אסור לחזור ולכותבם בנפרד, ואין להתיר זאת משום עת לעשות להשם, הפרו תורתך. ואילו ערוך מפרש, שלא אמר רבא טעם לדינו, אלא הוא אמר לפי שאין כותבים, כלומר, קבלה היא בידינו שאין כותבים פרשיות יחידות מהתורה. שואלת הגמרא, הייתי והקשה אביי על רבא. מובא במשנה ביום בדף ל"ז עמוד א', בכלל אותם דברים שעשתה הלני המלכה. נאמר שם, אף היא עשתה בבית המקדש טבלה לוח של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה, כדי שהכהן הכותב את פרשת סוטה יוכל להעתיקה משם. הנה מוכח שמותר לכתוב פרשה אחת מהתורה. וסוטה זו אישה שבעלה חושד בה שזינתה, ולאחר שכינה לה, כלומר הזהיר אותה לא להסתתר עם אותו אדם שהוא חושד שזינתה עמו, ועברה על דברה ונסתרה עמו, מביאה הבעל אל הכהן בבית המקדש להשקוט אותה את המים המרים כדי לבודקה עם תאוראי, וכדי להכין את המים המרים כותבים את פרשת סוטה על מגילה ומוחקים אותה לתוך מים ומשקים אותה. מתרץ את הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי ינאי, טבלה זו של פרשת סוטה נכתבה באלף בית, כלומר היא נכתבה רק עם אות ראשונה מכל מילה בפרשה הזו. ואילו הריטב"א מפרש שנכתבו בטבלה הזו כל האותיות, אך היה רווח בין כל האותיות בשווה, ולא היה ניכר חילוק המילים. לכן זה היה מותר. היטיבי, מקשה הגמרא מהאמור בברייתא לגבי הטבלה הזו, נאמר בברייתא הזו, כשהוא הכהן כותב פרשת סוטה, הרי הוא רואה מתבונן בטבלה וכותב במגילה את הפרשה, כמו מה שכתוב בטבלה. הנה מוכח שהטבלה הייתה כתובה כרגיל, ובטבלה הייתה כתובה כל הפרשה, ועל פיה היה כותב. ממשיכה הגמרא כפי תירוצה הקודם ומסבירה את הברייתא, האמה יש לומר ולבאר את הברייתא, שהוא כותב כמה שכתוב בטבלה, לפי מה שכתוב בטבלה, אבל לא ממש את הכתוב בטבלה, כיוון שבטבלה היו כתובים רק ראשי התיבות, או אותיות מפוזרות, ולפי הסימנים שבטבלה הוא היה מבין וכותב את פרשת סוטה בקלף. אותו קלף שאמור להימחק על המים המרים. הייתי ומקשה הגמרא מהאמור בברייתא, נאמר בברייתא כשהוא הכהן כותב, רואה בטבלה וכותב מה שכתוב בטבלה, ומבאר את הברייתא ומה הוא כתוב בטבלה. מה מעתיק משם הכהן? אם שכב ואם לא שכב, משמע שהיו כתובים בטבלה המילים בשלמותם ולא רק ראשי התיבות. מתרצת הגמרא שבאמת לא נכתבה כל הפרשה באלף בית אל אחה במאי עסקינן, כאן אנו עסוקים, כלומר הברייתא מבארת את אופן כתיבת פרשת סוטה בטבלה, כוונתה שנכתבה בסיירוגין, כלומר רק המילים הראשונות שבכל פסוק היו כתובות בשלימות, כדוגמת מה שנקטה הברייתא אם שכב ואם לא שכב, ואילו המילים האחרות היו כתובות בראשי תיבות, ובאופן זה מותרת הכתיבה כיוון שאין כאן כתיבת פרשה שלימה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בנידון הזה. כתנאי אומרת הגמרא, נחלקו תנאים אם מותר לכתוב פרשה אחת מהתורה, שנינו במסכת סופרים, אין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו של הכותב להשלים, לסיים ולכתוב את החומש כולו, מותר, שהרי אף משה רבינו כתב פרשיות מהתורה על דעת כן, שישלימם בסוף. ואילו רבי יהודה אומר, יש פרשיות שמותר לכתוב אף שאין דעתו להשלימן. ואילו הן, בחומש בראשית מותר לכתוב מתחילת החומש עד פרשת דור המבול, ששם מסתיים מעשה בראשית. ובתורת כהנים, דהיינו בספר ויקרא, מותר לכותבו מתחילתו עד פרשת ויהי ביום השמיני, ששם מסתיים עניין ציווי הקורבנות. מביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, האם תורה מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנה. אמר רבי יוחנן, משום רבי בנאה, תורה מגילה מגילה ניתנה, שנאמר בתהילים פרק מ' לגבי ספר תורה, אז אמרתי, הנה הבאתי במגילת ספר כתוב עליי, ולשון מגילה מוכח שלא נכתבה התורה כולה בבת אחת, אלא בתחילה נכתבה מגילת בראשית, ואחר כך נכתבה מגילת נוח, ואחר כך מגילת אברהם, וכוונת דוד המלך הייתה שהוא כתוב במגילת אברהם. כמה מבואר במסכת יבמות דף עין זין עמוד א', שהפסוק הזה נאמר על ידי דוד המלך, כשרצה דואג האדומי לפוסלו מלבוא בקהל, מחמת שהוא בא מרות המואביה. והרי נאמר בספר דברים, פרק כ"ג פסוק ד', לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. אמר המסע בן יתר, שקיבל את ההלכה הזו משמואל הנביא, שיש לדרוש שרק מואבי אסור לבוא בקהל ולא מואבית. באותה שעה אמר דוד את הפסוק, אז אמרתי, הנה הבאתי במגילת ספר כתוב עליי, כלומר, באותה שעה אמרתי שעכשיו באתי לכלל מה שכתוב עליי במגילת ספר, כלומר, שמאז נתינת התורה הוזכרתי בה בפסוקים הכתובים אצל המלאכים שאמרו ללוט, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות. ומשתי הבנות הללו יצאו האומות עמון ומואב, הצלתן הייתה כדי להוציא מהם את דוד המלך שבא מרות המואביה, ואת רחבם בן שלמה שבא מנעמה המונית. ובשיטות הקדמונים נאמר, שמגילת ספר הכוונה לפרשה עוסקת בפסול המוני ומואבי בקהל, וכיוון שנאמר בלשון מואבי, דרשו חכמים שמואבית מותרת, והכשירו את דוד המלך. ובסוף 40 שנה שהיו ישראל במדבר, חיבר משה רבינו את כל הפרשיות זו לזו בגידים, ועשה מהם ספר תורה שלם. ואילו בשיטות הקדמונים כתוב, שבסוף 40 שנה העתיק משה רבינו את כל ספר התורה על פי אותה מגילות, והמגילות עצמן נגנזו. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי שמעון בן לקיש אומר, חולק על רבי יוחנן, ואומר שתורה חתומה ניתנה, גמורה ושלימה ניתנה, כלומר שנכתבה כל התורה בבת אחת לאחר שנאמרו למשה רבינו כל פרשיותיה, והוא כתבם כסדרם. ואילו תוספות בדיבור המתחיל תורה מפרשים שנכתבה התורה כסדרה מפרשת בראשית, רק שנאמרה למשה רבינו פרשה שהייתה צריכה להיכתב במקום מאוחר יותר, לא היה כותבה עד שנאמרו לו כל הפרשיות שלפניה, אבל הוא לא המתין עד סוף 40 שנה כדי לכותבן. אומרת הגמרא שנאמר בספר דברים פרק למד א' פסוק חבב, לקוח את ספר התורה הזה, משמע שנכתב ספר התורה כשהוא שלם, ולא מגילה מגילה. שואלת הגמרא, ואידך נמי יכתיב לקוח, הרי גם לדברי רבי יוחנן נאמר בתורה לקוח את ספר התורה הזה, הנה מוכח, שכשהוא שלם הוא ניתן, כיצד רבי יוחנן שאמר תורה מגילה מגילה ניתנה יבאר את הפסוק הזה? מתרצת הגמרא, הוא אותו פסוק נאמר לוותר דאידבק, אחרי שהודבקו וחוברו כל הפרשיות זו לזו, אז כינתה אותם התורה ספר. שואלת הגמרא, ואידך נמי, גם לדברי ריש לקיש הכתיב נאמר בתהילים במגילת ספר כתוב עליי, הנה מוכח שקרויה התורה מגילה, אז איך סובר ריש לקיש שתורה חתומה ניתנה? מתרצת הגמרא, הוא הפסוק הזה בתהילים אינו מוכיח שהתורה נכתבה בתחילה כמגילות יחידות, כיוון שמצאנו דכל התורה כולה יקרא קרויה מגילה. נכתיב נאמר בספר זכריה פרק אי פסוק ב', ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה אפה, הרי שאין לשון זו מוכיח שניתנה התורה באופן של מגילה מגילה. ובמסכת העירובית דף כ"א עמוד א' מבואר שמגילה אפה זה כינוי לתורה, והמהרש"א אומר שזה כינוי לתורה שבכתב. הנה מי אומרת הגמרא, עוד יש לתרץ לשיטת ריש לקיש, שאף על פי שהתורה חתומה ניתנה, מכל מקום היא נקראת גם מגילה. ואתה אמור לחדר רבי לוי. ואמר רבי לוי, שמונה פרשיות שבתורה נאמרו, וגם נכתבו ונמסרו לאלו שנאמרו לצורכם ביום שהוקם בו המשכן, כיוון שהיה בהם צורך לאותו יום. וכמו שיבואר להלן, וכיוון שפרשיות האלו אינם סמוכות זו לזו בספר התורה, על כן נכתבו כל אחת על מגילה בפני עצמה. ומתוך כך, ששמונה פרשיות האלו כבר נכתבו כל אחת על מגילה בפני עצמה לפני שניתנה כל התורה, ממילא אפשר הפרשיות שבתורה נכתבו בהכרח כל אחת על מגילה בפני עצמה. שהרי לא הוא צריך לכתוב את כל התורה מתחילתה, כי אם להשלים עד הראשונה ומהראשונה עד שלאחריה וכן כולם, וחיברום אחר כך יחד לספר אחד, ומחמת כן קרויה התורה מגילה, שהרי נכתבה כצורת מגילה חלקים חלקים. כך מפרש רשי, ובשיטות הקדמונים מפרשים, שבאמת לא נכתבו פרשיות אילו על מגילות בפני עצמם, אלא נכתבו מיד בספר תורה, אלא ישיר משה מקום בין פרשה לפרשה כשיעור הפרשיות שעתידות להיכתב שם. אך מפני שפרשיות אלו נכתבו בתחילה ובפני עצמן, אין קרויות מגילה. אבל באמת נכתב הכל בספר אחד. אבל כיוון שרק שמונה פרשיות אילו שהוצרכו לאותה שעה נכתבו קודם שניתנה התורה כולה, ואילו שאר הפרשיות נכתבו יחד לאחר שקיבל משה רבינו את כל התורה, ניתן לומר שהתורה ניתנה חתומה. ומביאה הגמרא את המשך דברי רבי לוי, ואלו הם הפרשיות שנאמרו ביום הקמת המשכן, פרשת כהנים שבה נאמרו האיסורים המיוחדים לכהנים שהוצרכו לעבוד במשכן מאותו יום. לא להתאמה למיתים, לא לישא נשים הפסולות להם, ושלא יעבדו בבית המקדש כהנים בעלי מום. הפרשה השנייה זה פרשת לוויים שבה נאמרו הלכות הלוויים שהוצרכו לשיר במשכן מאותו יום. הפרשה הזו זו פרשת טהרת הלוויים לצורך העבודה בבית המקדש שנעשתה על ידי הקרבת קורבן, גילוחם של הכהנים והנפתם. הפרשה השלישית זו פרשת טמאים שבה נאמרו הלכות פסח שני לאנשים שהיו טמאים בפסח ראשון, והוצריכה הפרשה להיאמר, כיוון שבאותו יום הצטוו לשלח את הטמאים מחוץ למחנה ובאו לשאול כיצד יקריבו קורבן פסח. ויכולים היו להיטהר את הטבע בניסן ולא נזקקו לפסח שני, אלא אם כן לא יטהרו. ואילו תוספות בדיבור המתחיל פרשת טמאים מפרשים, שזו הפרשה בספר ויקרא עוסקת בהלכות טומאה וטהרה של ישראל, ומבואר בה שאסור לטמא להיכנס למשכן או לאכול קודשים. ואילו הריטב"א מפרש שזו הפרשה מבארת את מיני השרצים הטמאים, כדי שידעו ישראל להיזהר מלהיטמא להם. הפרשה הרביעית, פרשת שילוח טמאים מחוץ למחנה, כיוון שבאותו יום נצטוו לקבוע שלושה מחנות לישראל, הלוויים ולשכינה, והוצרכו לשלח את הטמאים מחוץ למחנה. ובמסכת פסחים דף סמך זין עמוד א' דרשו מהפסוקים שמצורה משתלח מחוץ לשלוש המחנות, זב משתלח ממחנה שכינה וממחנה לוויה, ותמאמת משולח רק ממחנה שכינה. אבל בשעת סילוק המסעות, כשגללו את הפרוכת, הותרו הזבים והמצוראים להיכנס לשם. הפרשה החמישית זה פרשת אחרי מות, שבה נאמרו הלכות עבודת יום הכיפורים, ונאמרה הפרשה ביום זה, כיוון שבאותו יום מתו נדב ואביהו כשנכנסו לקודש הקודשים, והוזר אהרון הכהן שלא להיכנס לשם אלא ביום הכיפורים. הפרשה השישית, פרשת שטויי יין, שבה הוזרו שלא ייכנסו הכהנים למשכן אחר ששתו יין, כיוון שמאותו יום נאסרו בזה, שהרי אמרה התורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', יין ושיחר על תשתתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד, ובאותו יום שהוקם המשכן חל עליו שם אוהל מועד ונאסרו להיכנס לתוכו שטויי יין. מבאר המצפה איתן שאף שהיה המשכן קיים בשבעת ימי המילואים שקדמו לאחד בניסן, מכל מקום לא היה לו שם של אוהל מועד, אלא היה לו דין של במה. ועוד, משום שלא התחילו עדיין עבודת הכהנים, אלא לאחר ימי המילואים, ולכן לא אמרם קודם. הפרשה הבאה זה פרשת נרות שבה נאמרו הלכות הדלקת נרות במנורה, כיוון שמאותו יום התחילו להדליק את הנרות במשכן. הפרשה השמינית והאחרונה, פרשת פרה אדומה, נזקקו לה כדי להיטהר להקרבת הפסח ונעשתה למחרת הקמת המשכן, כיוון שנאמר בה בספר במדבר פרק י' פסוק ד', ואיזה אל נוכח פני אוהל מועד, ויכלו לעשותה רק לאחר שהוקם אוהל מועד, דהיינו המשכן. עכשיו מביאה הגמרא בדף סמך עמוד ב' נידון בעניין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, תורה רוב הלכותיה ניתנו בכתב, והיינו שאפשר לדורשה מהמילים הכתובות בה על ידי המידות שהתורה נדרשת בהם, כמו גזרה שווה וכדומה, כמה מבואר בברייתא של רבי ישמעאל. ומיעוט הלכותיה ניתנו בעל פה ואין להם רמז בתורה שבכתב, שנאמר ספר הושע פרק ח' פסוק י"ב, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו. הנביא הושע מוכיח את ישראל ואומר להם את מאמר השם, אני תמיד מוכיח על ידי נביאי, וכותב להם רובי תורתי, והם, כלומר עם ישראל, כמו זר נחשבו, הם מתנקרים אליי. ובשיטות הקודמונים הם מבארים שלדברי רבי אלעזר, אף ללא ההלכות הנלמדות על ידי מידות שהתורה נדרשת בהם, עדיין התורה שבכתב גדולה מהתורה שבעל פה. ומה שאנו רואים שהתורה שבעל פה גדולה יותר, היינו כיוון שהתרבו מחלוקות ותקנות ומסע ומתן של החכמים, אבל כשניתנה התורה, הייתה רובה בכתב ומיעוטה בעל פה. ורבי יוחנן אמר, רוב ההלכות שבתורה ניתנו בעל פה, ואין הם נדרשים מהתורה שבכתב, ומיעוט מהדינים ניתנו בכתב. שנאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק ז', כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. והלשון על פי הדברים מרמז על התורה שבעל פה, שעל אלה נחרת הברית. ומכך שהברית עם ישראל נחרתה על התורה שבעל פה, מוכח שהיא רוב התורה. נשאלת השאלה, כיצד ייתכן לומר שרוב דיני התורה אין להם רמז בתורה, והרי רק מיעוט מדיני התורה נאמרו כהלכה למשה מסיני, ורוב הדינים נלמדים במידות שהתורה נדרשת בהם. בתורה שבכתב, והר המערשה שגם כל מה שחידש כל חכם בדורו, קרוי בעל פה. ויחד עם החידושים האלו, גדולה התורה שבעל פה מהתורה שבכתב. ובספר באר שבע הוא מבאר שמחלוקתם היא בעניין הזה עצמו. האם הדינים הנלמדים מהמידות שהתורה נדרשת בהם נחשבים כתורה שבכתב, או כתורה שבעל פה? לרבי יוחנן שדרשות אלו נחשבים כתורה שבעל פה נמצא שרוב התורה היא תורה שבעל פה. ולפי זה כותב הפרי מגדים, שהנפקמינה יוצאת מהמחלוקת הזו היא לגבי הדין שאסור לכתוב תורה שבעל פה. אם נאמר שהדרשות הנלמדות במידות שהתורה נדרשת בהם הם תורה שבעל פה, אסור לכותבם. ואם הם תורה שבכתב, מותר לכותבם. הגרש ירחי מסביר את המחלוקת, שהם נחלקו כיצד קיבל משה רבינו את הדרשות הנלמדות מהמידות שהתורה נדרשת בהם. לדעת רבי אלעזר, לימדו הקדוש ברוך הוא את משה מיד את כל הדינים הנלמדים מהדרשות הללו. וכיוון שלמד משה את כל הדרשות על פי הכתב מפי הגבורה, אמר רבי אלעזר שרוב התורה ניתנה בכתב. אילו רבי יוחנן סובר שהקדוש ברוך הוא רק אמר למשה את המידות שהתורה נדרשת בהם, ומשה הבין מדעתו את כל הדינים וההלכות שיש ללמוד במידות הללו. ולכן אמר רבי יוחנן שרוב התורה בעל פה, כיוון שדרשות אילו למד משה מעצמו לפי המידות שנתן לו הקדוש ברוך הוא. שואלת עכשיו הגמרא, ואידך נמי גם לרבי יוחנן, הכתיב הרי נאמר בפסוק, אכתוב לו רובי תורתי, משמע שרוב התורה ניתנה בכתב. מתרצת הגמרא, ההוא, בפסוק הזה, יתמו כמתמה. השם, הקדוש ברוך הוא אומר זאת בלשון תמיה בתוכך, כלומר, אכתוב לו רובי תורתי, וכי היה לי לכתוב לישראל את רוב התורה? ועלו במיעוט שכתבתי להם, כמו זר נחשבו, ישראל נעשו זרים לתורה שנכתבה בכך שלא קיימו את מצוותיה. ואילו התוספות בדיבור המתחול יתמו מפרשים, שכמו זר נחשבו, הכוונה שכתבו עובדי כוכבים את התורה בלשונם, והכוונה היא שאלו את המיעוט שכתבתי כמו זר נחשבה התורה, שהרי תיקו הזרים. ואם גם התורה שבעל פה הייתה נכתבת, היו עובדי כוכבים כותבים גם אותה. בקשה הגמרא ואידך גם לשיטת רבי אלעזר נמי, גם כן קשה הכתיב, כי על פי הדברים האלה משמע שרוב התורה היא תורה שבעל פה, אז איך רבי אלעזר אומר שרוב התורה היא תורה שבכתב? מתרץ את הגמרא, הוא הפסוק הזה המוכיח שהתורה שבעל פה חשובה יותר וראויה שיחרטו עליה ברית, אין זה משום שהיא גדולה יותר, אלא משום דתקיפי למגמרינו. קשה ללומדה ולהבינה, ולכן חשיבותה גדולה לכרות עליה ברית. מברר את הגמרא את הדין שאסור לכתוב תורה שבעל פה. דרש רבי יהודה בר נחמני, מתורגמני, שהיה מתורגמן, שמתרגם את דרשותיו של רבי שמעון בן לקיש, כתיב נאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק זך, כתוב לך את הדברים האלה, מהלשון כתוב לך את הדברים האלה, משמע שהדברים האלה דהיינו התורה נכתבה, וכתיב בהמשך הפסוק נאמר כי על פי הדברים האלה, משמע שהדברים האלה מוזכרים קודם, נאמרו על פי ולא נכתבו, הכיצד? איך יבוארו המילים הדברים האלה? אלא יש לבאר שהכוונה היא גם לתורה שבכתב וגם לתורה שבעל פה. ומכך שנאמר לשון אלה גם לגבי דברים שבכתב וגם לגבי הדברים שבעל פה, יש לדרוש שאלה הדברים שנאמרו בכתב יתר רשאי אסור לאומרן בעל פה, ואלה הדברים שנאמרו בעל פה יתר רשאי לאומרן בכתב אסור לך לכותבם. עכשיו מבאר את הגמרא איך דורשים מהפסוק שאסור לכתוב את התורה שבעל פה. דבי רבי ישמעאל בבית מדרשו של רבי ישמעאל טענה שנו, שהדרשה היא מדיוק הפסוק כתוב לך את הדברים האלה. יש לדרוש אלה תורה זו שנמסרה בכתב אתה כותב, והיא אתה כותב הלכות, אסור לכתוב הלכות שהן תורה שבעל פה. אמנם כיוון שהתורה משתכחת, התירו לכתוב גם את התורה שבעל פה, כמו שלמדנו לעיל בדף סמך עמוד א', שהתירו זאת על פי הפסוק את לעשות להשם, אפרו תורתך. הביאה הגמרא דרשה אחרת על הפסוק הזה. אמר רבי יוחנן לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל לדברים, אלא בשביל תורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, וכמבואר לעיל, שעל פי הדברים האלה הכוונה לתורה שבעל פה, והטעם משום שהיא קשה ללמוד אותה, ויש בה צער גדול, ואין לומד אותה אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ונפשו ומאודו. כך נאמר במדרש תנחומה. אומרת הגמרא במרכז דף סמך עמוד ב', שנינו במשנה מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום. כשעושים עירובי חצרות מניחים את העירוב בבית ישן מפני דרכי שלום. שואלת הגמרא מה הייתה, מה הטעם לתקנה הזו? כלומר איזה ריב עלול לצאת משינוי מקום הנחת העירוב שמחמתו תוקנה התקנה הזו כנאמר במשנה שהיא מפני דרכי שלום? הילי, מה אם תאמר שהטעם הוא משום כבוד של בעל הבית שיש לו כבוד מכך שפת העירוב מונחת בביתו ואם יתלוהו ממנו יש חשש שיריבו על כך, והרי ההוא שיפורה, אותו שופר שהיו תוקים בו בערב שבת, והכוונה למבואר במסכת שבת דף המדהי עמוד ב' שהיו תוקים בערב שבת כדי לבטל את העם ממלאכה ולהדליק נרות. עוד מפרש רשי ששופר הוא כינוי לקופה של צדקה שהייתה מונחת בבית ראשי הישיבה לצורך בני הישיבה, כמו שמובא במשנה במסכת שקלים, שהיו שופרות במקדש לצורך מעות. המאירי מבאר שהכוונה לשופר של נידוי, כשהיו מנדים מישהו היו תוקים בשופר. אז אם כן, ההוא שיפור הדאבי מעיקרה בי רב יהודה. בתחילה היה בביתו של רב יהודה שהיה ראש ישיבה בפומפדיטה, ולבסוף לאחר שנפטר רב יהודה ומלך רבה תחתיו, הניחו בי רבה בביתו של רבה. ולבסוף לאחר שנפטר רבה ומלך רב יוסף, הניחו בי רב יוסף. ולבסוף לאחר שנפטר רב יוסף, הניחו בי אביי, אצל אביי. ולבסוף לאחר שנפטר אביי, הניחו בי רבה. אז כשם שלא חששו לחוסר כבוד בעברת השופר מבית לבית, כך מסתבר שאין זה טעם התקנה לאסור את העברת העירוב, את הפת של עירוב חצרות, משום חוסר כבוד. ושיבה הגמרא אל הטעם שאין משנים את מקום העירוב הוא משום חשדה, בגלל חשד, כיוון שהורגלו האנשים לראותו מונח בבית הזה, כשלא יראו שם יחשדו בבני החצר שמטלטלים בלא עירוב. והסרת החשד מכונה דרכי שלום, מסביר התוספות ריד, שמתוך שיחשדו בהם שמטלטלים ללא עירוב יבואו לריב ביניהם. לכן הקטע המשנה שתקנה זו היא מפני דרכי שלום. ותוספות בדיבור המתחיל אלה מפרשים שהחשש הוא שיאמרו שהוציאו את הפת מאותו בית, כיוון שחשדו בבעל הבית שאכל את פת העירוב. ובהסרת החשד הזה יש משום דרכי שלום. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש, שהרי מי שהעירוב מונח בביתו לא צריך להשתתף בקניית פת העירוב, כמבואר במסכת העירובין דף ממתת עמוד א', ויש לו הנאה בכך. ובער הקורבן נתנאל, יבואו לחשוד שרוצים להוציא מביתו את העירוב ולתנו לאחר, כדי שהוא יפסיד את ההנאה הזו, ואחר יקבלנה, ויש בכך משום דרכי שלום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בור שהוא קרוב לעמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בנידון דומה. איתמר נאמר בבית המדרש, בני נהרה, בני הנהר, כלומר בעלי השדות שהנהר משקה את שדותיהם, וישנם שדות בעליונו של הנהר וכן במורדותיו. רב אמר, תתאי שתו מיה ברישה, התחתונים, בעלי השדות הנמוכים יותר שעליהם זורם הנהר מעצמו ואינם צריכים להטות את מי הנהר לשדותיהם, הם משקים תחילה את שדותיהם במי הנהר. ושמואל אמר, אילי שתו מיה ברישה, העליונים, בעלי השדות הגבוהים הקרובים יותר לתחילת דרכו של הנהר, הם משקים את שדותיהם בתחילה. מבארת הגמרא את מחלוקתם, בדמי זל כולי אלמא לא פליגי, כשהולך הנהר כדרכו ואין מי שמטה דרכו אל השדה, אלא כל אחד שואב ממנו מים לשדה, ולדברי הכל אין מחלוקת בזה שאין סדר לדבר, אלא כל הרוצה רשאי לשאוב, ואף אם אחמת שאיבת העליונים לא יישארו מים לתחתונים. כי פליגי, האופן שבו נחלקו הוא במסקר והשקויי, שרוצים העליונים לעצור את זרימת הנהר ולטוטו לתוך שדותיהם, משום שאין די במי הנהר להשקעת השדות העליונים והתחתונים גם יחדיו. וסברות המחלוקת הן, שמואל אמר, אילי שתו מיה ברישה, העליונים משקים תחילה את שדותיהם, כיוון דהמרי הם טוענים, אנן מקרבינן תפי, אנחנו קרובים יותר לראש הנהר. ורב אמר, תתאי שתו מיה ברישה, התחתונים משקים תחילה את שדותיהם, כיוון דהמרי הם טוענים, נהרה כפשטה לייזל. ילך הנער כדרכו ויגיע מאליו לסדותינו, ואין לעליונים רשות להטות את זרימתו ולמונענו מלהשקות את סדותינו. בתפארת יעקב מבאר שמחלוקתם היא באיזה אופן ראוי לתקן דין זה של מפני דרכי שלום. האם ראוי שיזרום הנער כדרכו וישקו ממנו התחתונים, או שהקרובים לתחילת הנער ישקו ממנו תחילה? אילו אמר המשיף כותב, שרק דינו של שמואל שהעליונים קודמים נאמר מפני דרכי שלום, אבל דינו של רב שהתחתונים קודמים, ייתכן שמעיקר הדין, כיוון שעל הנער לזרום כדרכו וישקו ממנו התחתונים תחילה. שואלת הגמרא תנן, שנינו במשנתנו לגבי אמת המים העוברת ליד השדות, בדרך בעלי השדות למלא את בורותיהם מים למקרה שתתייבש אמת המים, אמרה המשנה, בור המים הקרוב לאמה הוא מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. הנה מוכח כסברת שמואל, שבעלי השדות העליונים הקרובים לנהר משקים תחילה את שדותיהם. מתרצת הגמרא, תרגם השמואל עליבא דרב, בייר שמואל בעצמו את המשנה לשיטתו של רב, שמדובר באמה מתהלכת על פי בורו, דהיינו, שאמת המים כשהיא עוברת ממלאת מעצמה את בורו של העליון ואינו צריך להטות את המים אליו ולכן הוא קודם. אבל אין ראיה מהמשנה שמותר לעליונים לעצור את זרימת הנהר כדי להשקות את שדותיהם תחילה. ומסביר הרשב"א שהכוונה, כשבורו היה באותו מקום לפני שהתחילה אמת המים לעבור שם, אבל אם כבר הייתה שם אמת המים, אינו רשאי לחפור את בורו במקום הזה ולגרום בכך שבורו יתמלא תחילה ולא יישארו מים לאחרים. שואלת הגמרא יחי מהי לממרה? אם כך שמשנתנו עוסקת באופן הזה, מה באה המשנה לומר ולחדש? הרי פשוט שאם אמת המים זורמת מעצמה לתוך בורו, הוא זה שממלא תחילה. מתרצת הגמרא יש חידוש בדברים. מהו דתימה היה ניתן לומר מצי אמרי לי, שיכולים בעלי הבורות התחתונים לומר לבעל הבור העליון, סחר מסקר, כסה את בורך בכיסוי כדי שלא יתמלא ממימי עמת המים, משום שעל ידי זה מתמעטת זרימת מי הנהר, ואשקה באינדזה, ושאב מהנהר מים אל תוך הבור שלך, כפי מה שתוכל, כמונו, שאין עמת המים עוברת על פי בורותינו, כלומר שלא יהיה לך עדיפות עלינו. כמה שמלן משמיע לנו המשנה, שהם אינם יכולים לטעון כך, אלא רשאי בעל הבור העליון להשאירו פתוח, כדי שהנהר ימלא את בורו תחילה. כעת מבררת הגמרא את ההלכה ואומרת, אמר אבונה בר תחליפה, אשתא דלא איתמר, הלכתה לא כמר ולא כמר. עכשיו שלא נפסקה ההלכה במחלוקת הזו, לא כרב ולא כשמואל, עדינו, כל דעלים גבר, כל מי שתגבר ידו יכול לעשות דין לעצמו בין עליונים ובין תחתונים. הפסק הזה של כל דעלים מגבר שנאמר כאן, לא דומה לשאר המקומות בשס שהוזכר הדין הזה שהוא מחמת, שאין די ראיות כיצד לפסוק את הדין, אלא שמעיקר הדין צריך להיות כל דעלים גבר, כיוון שהמים מופקרים לכל וכל הקודם בהם זכה. אלא שלכתחילה ומפני דרכי שלום תקנו חכמים סדר מסוים שיתיישב בלב בני אדם והתפייסו בו כולם. אבל כשלא נמצא הסדר הנכון שיסכימו עליו, חוזר הדין של המים להיות ככל דבר של הפקר שכל הקודם בו זכה. כך מסביר הגרש ירחים. ואף שאנחנו פוסקים הלכה כשמואל בדיני ממונות כמבואר במסכת בכורות דף ממתת עמוד ב', רבונה בר תחליפה לא סבר כך, ולכן אמר כל דעלים גבר. כך מפרש רשי. תוספות כותבים בפירוש השני, שרק בנידון הזה אמר כך רבונה, כיוון שטעמו של רב מסתבר יותר מטעמו של שמואל. והרשב"א כתב, שהכלל הזה שההלכה כשמואל בדיני ממונות לא נאמר במקום שהגמרא עצמה הסתפקה כיצד לפסוק את ההלכה, כמו אצלנו בסוגיה. ואילו הראש אומר, בשם ערך, שכיוון ששמואל עצמו בייר את המשנה לשיטת רב, לכן יצא הדין הזה מן הכלל שפוסקים הלכה כשמואל בדיני ממונות. מספרת הגמרא, רב שימי ברש יתה לקמי דאביי, בא לפני אביי ואמר לי, לוטוון מר בעידנה יושיבני אדוני ללמוד עמו בזמן קבוע. אמר לי, אומר לו אביי, אית לי עידנה לדידי, יש לי זמן קבוע שאני לומד בו לבדי. אמר לו רב שימי, ולוטוון מר בלילה יושיבני אדוני בלילה ללמוד עמו. אמר לי, אומר לו אביי, שגם בלילה אין לו זמן. כיוון דעית למאי על ההשקוי, יש לי צורך להשקות את שדי במים. אמר לי, אומר לו רב שימי, אנא משקינה ללמר מאיה ביממה, אני אשקה את שדהו של אדוני ביום, ולוטוון מר בלילה, וילמד עמי אדוני בלילה, באותו זמן שהיה צריך אביי להשקות את השדה. אמר לי, ישיב לו אביי לחיי, יהי כדבריך. ולמרות שמבואר במסכת נדרים דף למד זין עמוד א', שאסור ללמוד תורה תמורת שכר, מכל מקום תמורת שכר בטלה מותר, כלומר שכר על מה שהמלמד מפסיד בכך שאינו עוסק במלאכתו אלא מלמדו תורה. ולכן הותר לאביי לקבל מרב שימי את ההנאה הזו שישקה את השדה במקומו. אומרת הגמרא שהשדה של אביי הייתה באמצע שיפוע ההר, והיה הנהר יורד מראש ההר לתחתיתו, וממנו היו משקים בעלי השדות את שדותיהם. אז הלילאי הלך רב שימי לבעלי השדות העליונים ואמר להו, שהם אינם רשאים לעצור את זרימת הנהר ולעטותו כדי להשקות תחילה את שדותיהם. זאת כיוון שתתאי שטו מאיה בריישה, בעלי השדות התחתונים משקים תחילה, כפי שפסק רב. אחר כך עזה לתתאי, הלך רב שימי לבעלי השדות התחתונים, ואמר להו שהם אינם רשאים להשקות את שדותיהם, כיוון שאילאי שטו מאיה בריישה, כיוון שבעלי השדות העליונים משקים תחילה, כפי שפסק שמואל. עד האחי בינתיים כשלא ישתמשו במים לא העליונים ולא התחתונים, סחר מסקר עצר רב שימי את זרימת הנער באמצע ליד שדהו של אביי, ואשקי וכך הוא ישקע את השדה שלו. ולמרות שהשדה של אביי לא היה לא מהעליונים ולא מהתחתונים, סבר רב שימי ברשי שכיוון שנאמר בנידון הזה כל דעלים גבר, יכולים גם האמצעים להשקות ראשונים ולכן הוא עיירים עליהם. כך תוספות בדיבור המתחיל כבי תרי עבדת לי. מספרת הגמרא כי אתה לקמי דאביי, כשבא רב שימי לפני אביי ואמר לו כיצד השקע את השדה שלו תחילה, אמר לו, אומר לו אביי, כבי תרי עבדת לי, עשית כמו שתי הדעות החולקות זו הזו. כלומר, השתמשת גם בסברת רב וגם בסברת שמואל כדי להשקות לי את השדה. והרי לדברי שניהם, אין בעלי השדות האמצעים משקים תחילה. ומחמת כן שהשקע את שדהו שלא כרצונו, לא תאמינו, לא טעם אביי לפירד האישתה, את הפירות שצמחו באותה שנה בשדהו, כדי להראות שלא נעשה הדבר הזה מרצונו. אומרים המפרשים שאביי עצמו היה משקה את שדהו בכל לילה מעט באופן שלא היה צריך לזכור את הנהר. וסבר שרב שימי יעשה כן ביום, ואילו רב שימי שכר וישקע בבת אחת את כל השדה לכל השנה. המירי כותב שטענת אביי כלפי רב שימי הייתה שאף אם שייך גם הדין של כל דעלים גבר, אבל זה לא בדרך של תחבולות ועורמה. מביאה הגמרא מעשה שהיה בו דין ודברים בין בעלי השדות העליונים לתחתונים. הנו בני בי חרמך, בני העיר ששמה חרמך שהיו שדותיהם בצד הנהר, והיה הנהר ששמו שנבטה יורד מראש הער לתחתיתו בזרם ישר, דאזול קראו ברישה דשנבטה, שהלכו וחפרו חפירה מלמעלה לשדותיהם לצד ראש העליון של הנהר שנבטה, כדי להטות את זרם המים מסביב לשדותיהם שהיו מרוחקים מן הנהר בצידו, והדרוע ושדיוע בשילי נהרה, החזירו על ידי החפירה את זרימת הנהר בתחתית הער למקום זרימתו הקודם. עטו אילי לקמי דאביי, באו בעלי השדות העליונים של שדותיהם לפני מקום הטיית הנהר לפני אביי, ואמרו לי, קמית כלל נהרין, ההטיה שעשו בני חרמך בזרימת הנהר, גורם שלא יזרימו בה המים מהר, ומתוך כך הוא נעצר במקום ההטיה, עולה על גדותיו, ומציף את שדותינו במים. אמר להם אביי לבעלי השדות העליונים, קרו בעדי וטפי פורטה, חיפרו גם אתם בעומק הנהר באותו מקום קצת יותר, ועל ידי כך לא יצופו המים לשדותיכם. אמרו לה, ישיבו לו בעלי השדה לאביי, אם נעמיק את הנהר, כייף שין פיירין, התייבשו החפירות המובילות מים מהנהר לשדותינו, בשנה שלא יתברכו מהנהר, מכיוון שהמים לא יגיעו לגובה החפירות. אמר לו אביי לבני חרמך, זילו סליקו נפשייכו מהתם, סלקו את עצמכם משם והחזירו את הנהר לזרימתו הראשונה. והרשב"א מבאר שטעמו היה משום שמבואר במסכת בכורות, שהלכה כשמואל בדיני ממונות, וכיוון שלדעת שמואל בעלי השדות העליונים משקים תחילה את שדותיהם, לא היו בני חרמך רשאים להסב את זרימת הנהר באופן שיזיק להם. תוספות בדיבור המתחיל סליקו כותבים שאין הנידון הזה שייך בכלל למחלוקת רב ושמואל, ותוספות הראש מבאר שמחלוקתם היא רק בסדר ההשקעה, אבל לדברי הכל אינם רשאים לשנות לגמרי את זרימת הנהר ולהזיק בכך לבעלי השדות העליונים. והמהר"ם מסביר בפשיטות שלא שייך כאן כלל לומר כל דאלים גבר, שהרי כאן התחתונים לא לקחו את המים בחוזקה, שהרי העליונים לא חסר להם מים בגלל כך, רק שבאו בטענה שהם גורמים שיתרבו המים ויציפו את שדותיהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מצודות חיה ועופות ודגים יש בהם משום גזל ומפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר, גזל גמור. באופן שהראשון צד את בעלי החיים באוזלי, ברשתות של חוטים, ואוארי, ברשתות העשויות מגמי מן הצמח, שהן ניצודות באופן שבעלי החיים נכנסים לתוך הכלים, כולה על מלום פליגי, אין מחלוקת בזה. ובין לתנקמה ובין לרבי יוסי יש בזה גזל גמור מן התורה. שהרי כאליו של אדם קונים לו את בעלי החיים וזכה בבעלי החיים שניצודו בהם, כי פליגי, האופן שבו נחלקו הוא, בבעלי חיים שניצודו בלחי וקוקרי, כלי צייט שאין להם בית קיבול כמו חכה שצדים בדגים, וכיוון שמעיקר הדין לא זכה הצייד בבעלי החיים, נחלקו בדינו, לדעת הנקמה איסור לתלם ממנו מרק מפני דרכי שלום, לדעת רבי יוסי, זה גזל גמור. שנינו במשנה, מציאת חרש שוטה וקטן, יש בהם גזל מפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר, גזל גמור. אמר רב חיסדא, אף לדברי רבי יוסי, אין זה גזל גמור מן התורה, שהרי חרש שוטה וקטן, אין קניינם קניין על פי דין תורה, ולא זכו במה שבידם, אלא כוונת רבי יוסי שזה גזל גמור מדבריהם של חכמים, שאסור לגוזלם. שואלת הגמרא, למה היא נפקא מינה? מה יוצא מכך שרבי יוסי קרא לזה גזל גמור? הרי גם לתנא קמא אסור מדרבנן ליטול מהם את המציאה. תרצת הגמרא, לפי רבי יוסי אפשר להוציאו בדיינים. את המציאה מיד הנוטלה מהם, אפשר להוציא על ידי ביידין, שלפי רבי יוסי תקנו חכמים שיהיה זה גזל ממש, ואם נטל אדם את מציאתם, יחייבו ביידין להחזירה להם. אבל לפי תנא קמא, אין ביידין מחייבים את הנוטל להחזיר את המציאה לחרש שוטה וקטן, כיוון שאף אחרי תקנת חכמים אין זה גזל, אלא רק אסרו לעשות כן מפני דרכי שלום. עוד שנינו במשנה, אני המנקף חותך זיתים בראש עץ הזית ומפילם לארץ כדי לתלם אחר כך, מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר, גזל גמור. אומרת הגמרא, תנא, שנינו בברייתא, אם אותו אני ליקט את הזיתים מהעץ ונתן אותם ביד, ורק אחר כך הפילם לארץ, הרי זה גזל גמור מן התורה, כיוון שכשהיו הזיתים בידו זכה במה שבידו, והרי הם שלו, ורק אם הפיל אותם ולא היו בידו בדרך, בזה אמרה המשנה שאיסור לתלם הוא רק מפני דרכי שלום. מספרת הגמרא, רב כהנא וכאזיל לאוצל, היה הולך למקום ששמו אוצל, חזי על ההוא גברא דאב ושדי אופיה, ראה אדם אחד משליך מקלות על עצי דקל, ועל ידי זה קנה טרנטמרי, היו התמרים נושרים מהעיצים. אז על קמין קט ואכיל, הלך אף כהנה והיה נוטל מהתמרים ואוכלם. אמר לו, אומר לו אותו אדם, חזי מר, יראה אדוני, דבידי השדתינו, שאני נוטל את הפירות בידי ומשליחם לארץ, וכיוון שקניתי אותם בקניין גמור, נטילתם מגזל גמור מן התורה. אמר לו, אומר לו אף כהנה, מעט טרי דרבי יושיע אתה. מתוך שאתה בקי בהלכות, ניכר עליך שאתה מאירו של רבי יושיע. שהוא דורש ברבים ומלמד את בני עירו הלכות. קרי עלי קרא רב כהנא על רבי יושיע את הפסוק בספר משלי פרק יוד, פסוק חפי, וצדיק יסוד עולם. ומבאר החתם סופר שהרי שנינו במסכת אבות שהעולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום. ולפי המשפט מותר לכל אדם ליטול את הפירות הנושרים מהעץ כיוון שהמלקט לא זכה בהם. אבל אין בזה שלום. ומפני השלום תקנו שלא יהיה רשאי לתלם. אבל אין זה משפט. אבל רבי יושיע לימד את בני עירו ללקוט את הפירות בידיהם ולזכות בהם, ובכך הם יקיימו גם את המשפט וגם את השלום, ועל ידי זה יעמוד העולם על יסוד אחד הכולל את הדין, האמת והשלום. ולכן הוא קרא עליו את הפסוק הזה, וצדיק יסוד עולם. עוד שנינו במשנה, אין ממכין ביד עניי נוכרים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום. מביאה הגמרא דינים נוספים שנאמרו בנוכרים מפני דרכי שלום. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא, מפרנסים את עניי הנוכרים עם עניי ישראל, כשם שמפרנסים את עניי ישראל ומבקרים את חולי הנוכרים עם חולי ישראל, כשם שמבקרים את חולי ישראל וקוברים את מתי הנוכרים שנמצאו הרוגים יחד עם הרוגי ישראל, עם מיתי ישראל, וכל ההלכות הללו נאמרו מפני דרכי שלום. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף סמך עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, אם כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה. שאלה שנייה, אם התורה ניתנה מגילה מגילה או חתומה או מניין. שאלה שלישית, האם תורה שבעל פה היא מדברים התלויים במדרש הכתובים או בעל פה. שאלה רביעית, למסקנה, מדוע מערבים בבית ישן. שאלה חמישית, בשדות של גדות הנער, מי משקר תחילה. שאלה השישית, מדוע במשנתנו בור הקרוב לאמה הוא המתמלא תחילה. בשאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים כעת בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי, ב' באדר א' תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף סמך ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ג' באדר א' תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת תרומה, ונלמד שני דפים, מדפים סמך א' וסמך ב' ממסכת גיטין. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בשמחה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, בשפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמי איתם ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.